ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף למד ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מלמעלה. למדנו בשיעור הקודם את המשנה בעניין גביית כתובה על ידי אלמנה שהיא גובה מהיתומים. בהתחלה היו משביעים אותה שהיא לא קיבלה שום דבר, ואז היא תגבה את כתובתה, אבל במרוצת השנים נמנעו מלהשביע. כך ראינו במשנה. בשוליים, בגמות המסומנות, כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולש, הם ניסיונות להסביר למה נמנעו מלהשביע אלמנה כדי להגבות לכתובתה. יש עוד מילה שניים להגיד בעניין מבנה הגמרא. אתם רואים מספר אחד אצל הגמרא עם משולש, וזה מסומן כנקודה ארוכה. ואחרי זה, זה מין הצעה למה מנעו מלהשפיע, אז הגמרא תגיד מיד אי למה, אם תגידו משום כך וכך, לא. וזה מופיע בהמשך אצל הדלת שאתם רואים במרווח בין הגמרא והרשי, היא גם מסומן ככמה שורות, זה דחייה ארוכה, ואז הגמרא מגיע לשלב מספר 2 ונראה את ההסבר למה נמנעו מלהשפיע. אז הגמרא פותחת בשאלה, מה היא טעמה? למה מנעו מלהשביע את האלמנה? אי למה משום דרב כהנה? תשימו לב, קטע ארוך בסוגריים, נדרג לשנייה. אם תגידו משום דרב כהנה, אנחנו לא יודעים מה זה בינתיים, אלא הגמרא דוחה אחר כך, אי משום אם משום החשש שעולה מהסיפור, עם רב כהנה, מה עיר ילמנה? למה המשנה מדגישה אלמנה? המשנה דיברה על השפעת אלמנה, ואחר כך נמנעו מלהשביעת אלמנה. למה כל הדגש סביב אלמנה? אפילו גרושה נמי. אם הסיבה הוא כמו מה שאנחנו מכנים את משום דרב כהנה, כל זה מופיע כמובן בסוגריים, היה אפשר לדבר על הימנעות מלהשביע גרושה, על למה במזר אמר שמואל לא שנו שנמנעו להשביע אלא אלמנה, אבל גרושה משביעין אותה. אז הסיבה שמובע בסוגריים לא יכול להיות הסיבה, כי אם כן היינו כוללים גם גרושה בהימנעות הזאת. אז הגמרא תגיד בשלש הבא, הסיבה שמנעו מלהשביע את אלמנה, אלמנה שני. אצל אלמנה יש שיקול אחר ששייך רק באלמנה ולא בגרושה. אחרי שאמרנו כל זה, אנחנו חוזרים לקטע שבתוך הסוגריים. אגב, בשוליים של הגמרות המסומנות הוספנו כוכבית עם הסבר, מה שעשינו כאן בעל פה כתבנו גם כן בשוליים, וכך כתבנו, אני קורא אצל הכוכבית, תוך הסוגריים מובא המעשה דרב כהנה, אבל כדי לראות רצף הגמרא מומלץ לדלג קודם, בהבנה שתוכן הסוגריים מתאר חשש מקלל את עצמו על סמך טעות, וללמוד הדחייה ואחר כך לחזור לסוגריים, וזה מה שאנחנו עושים. אז שאלנו למה נמנעו מלהשביע, אם תגידו משום הקטע שקשור לרב כהנה, דאמר רב כהנה ואמרי לה, גרסה אחת בשמות, רב יהודה אמר רב, מעשה באדם אחד בשני בצורת, בשנים של בצורת, שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה והניחתו בקד של קמח, אותה אלמנה כדי לשמוע על אותו מטבע, שמה את זה בקד של קמח. ואפתו בפת. כאילו, היא לא ידעה, היא שכחה, לא שמה לב. היא לקחה את הקמח ואפתה בדרך, עם הקמח פת. ונתנתו לעני. והיא נתנה את, את הלחם הזה לעני. לימים בא בעל הדינה ואמר לה, הביא לי דינרי. בעל הדינה ביקש מהאישה, תחזירי לי את הדינר שהפקדתי אצלך. אמרה לי, והיא אמרה את הדבר הבא, מין שבועה כללה על עצמה. היא אמרה, יהנה שם המוות באחד מבניה של אותה אישה. היא אומרת את זה על עצמה. במילים אחרות, שימות אחד מבניה, אם נהניתי מדינריך כלום. היא אומרת, אני, אל תחשוד בי שלקחתי את הדינר לעצמי, אני פשוט לא יודעת איפה זה, אבל אני לא נהניתי מזה כלום. אמרו, לא, היו ימים מועטים עד שמת אחד מבניה. וכששמעו חכמים בדבר, אמרו, מה מי שנשבע באמת כך? אנחנו נחזור על הקביעה הזאת אחר כך, אבל בינתיים בואו נזרום עם, עם הסיפור. הנה אישה תמימה שהיא נשבעה באמת, ותראו מה קרה, הבן שלה באמת מת, הנשבע על שקר, על אחת כמה וכמה. אז וזה מראה כמה חמור העניין של שבועה. הגמרא שואל, מה הייתה מה היא אנשה? למה מת בניה? אחד מבניה. הגמרא עונה, דאיש תרשי למקום דינר. הדינר תפס מקום בקמח. אם לא היה אותו דינר, שזה לא שייך לזה, שייך מישהו אחר, היה אותו כמה, נקרא לזה, כמה גרמים של קמח במקום הדינר. וזה זה בא משלה, זה קמח שלה, אבל היא לא הוסיפה את הגרמים, כי המטבע תפס אותו נפח. הגמרא שואלת, אז בסופו של דבר היא כן נהנתה מהדינר, היא חסכה אותם כמה גרמים של קמח שהייתה צריכה להוסיף אם לא היה הדינר. אז הגמרא על סמך זה היא שואלת, ומאי מי שנשבע באמת? היא לא נשבעה באמת, היא נשבעה שהיא לא נהנתה, אבל היא כן נהנתה, אז היא לא נשבעה באמת. הגמרא אומרת, כמי שנשבעה באמת, היא הייתה סבורה שהיא אומרת אמת, היא לא שקרה בכוונה. ותראו, הנה האדם שהוא פועל בתמימות כזאת, נכון, לא ממש אמת, אבל קרוב לאמת, ובכל זאת היא נענשה. אז קל וחום ממי שנשבע בשקר. הגמרא כעת דוחה, אם זה הסיבה שנמנעו מלהשביע, אם משום החשש של שבועת שקר, כמו המעשה עם רב כהנה, אם משום מהי עירייה אמנה, למה לדבר על אמנה, אפילו גרושה נמי, אותו סיפור יכול להיות עם אישה גרושה. למה אמר ביזר אמר שמואל, לא שנו כל הדיון שלנו בהימנעות מלהשביע זה, אלא אלמנה, אבל גרושה משביעין אותה. אז זה לא הימנעות בגלל חשש של שבועת שקר. הגמרא עונה, למה נמנעו אצל אלמנה? אלמנה שני. נגיד לפני שנתקדם בגמרא, יש מצב שאלמנה תשבע, לא קיבלתי תשלום הכתובה. בזמן שבאמת קיבלה כסף מהיתומים כתשלום כתובה, אבל היא תסביר שהכסף שהיא קיבלה מהם זה תמורת הטרחה, השירות שהיא מספקת להם, ומבחינתה לא קיבלתי תשלום הכתובה. שוב פעם, אולי על אמת היא קיבלה 100 יתומים תשלום לשם כתובה, אבל היא מתרצת את מה שהיא קיבלה עד עכשיו כתשלום תמועת השירות שהיא מספק, שהיא מתורחת לטובתם, ובעיניה עוד לא קיבלה תשלום הכתובה, והיא תשבע על כך שלא קיבלתי תשלום כתובה. אלמנה אומרת כמו אלמנה שני, המקרה שאלמנה שונה מגרושה. דבהי הנאה דקטרחה כמי דיאטמי, בתמועת התרחה שהיא תורחת לטובת היתומים, עתיה לא רואה יתרה, היא יכול לתת הסבר עצמי, להורות היתר, והיא תשבע שלא קיבלה על כתובה בזמן שהיא באמת קיבלה, אבל היא מתרצת שמה שהיא קיבלה זה, זה תשלום עבור הטרחה שלה לטובתם. ולכן שבועה מצידה שהיא לא קיבלה כתובה לא אומר לנו כלום. זה שוב פעם אני חוזר, יכול להיות מצב שהיא באמת קיבלה כתובה, תשלום כתובה, בזמן שהיא נשבעת שהיא לא קיבלה תשלום הכתובה. בשוליים כעת מתחת לכותרת נושא סלש מבנה אתם רואים מעוין שני לשונות ברב יהודה, מתי אין משביעין אלמנה. הגמרא: אמר רב יהודה, אמר רב יומיה בר אבא, רב ושמואל דאמרי תרוויו, לא שנו אלא בבית דין. מה שאמרנו שנמנעו מלהשפיע זה רק בשבועה בבית דין, אבל חוץ לבית דין משביעים אותה. רש"י כותב, חוץ לבית דין משביעים אותה, ששבועת הדיינים, תשימו לב, רשמנו פה פס כפול, שבועת הדיינים, עוד כמה שורות תשימו לב, פס כפול וחוץ לבית דין. אז מה ההבדל? ששבועת הדיינים, אומר רש"י, של תורה היא, ונקט ספר תורה בידי או תפילין. מי שנשבע הוא אוחז בספר תורה או תפילין, הוא משביע לה בשם, שם המפורש, שם השם, או בכינוי, כדי אשכחן באברהם, שים נא ידך אצל אליעזר, לפני שליחותו למצוא זיווג ליצחק, ואשפיעך בשם. אז שימנה ידך תחת ירחי, מכאן המושג של נקיטת חפץ, הספר תורה או תפילין, וכתוב בשם, שם השם, ועונשה מרובה. זה ראיתי לנכון לקווקב. וחוץ לבית דין, שבועה דרבנן בקללת ארור, כלומר זה בניגוד למה שנאמר מקודם, הוא משפיע לה בשם, זה בקללת ארור ולא נקית מידי, ואין עונשה כל כך. ולכן ההבדל, וזה משתקף באמירה של שמובא כאן על ידי רב יהודה. כאן אנחנו חוזרים לגמרא, איני והרב לא מגבי כתובה לארמלתא. אם יש אפשרות כזאת להשביע את האלמנה מחוץ לבית דין, אז למה כתוב פה שרב לא גובה כתובה לטובת האלמנה? תשביע אותה מחוץ לבית דין. קשיא, זה נשאר בלי תשובה. בסורה מתנו הכי, מה שאנחנו רשמנו כגרסה הראשונה מספר רומי אחד, כך למדו בסורה. בנהרדאה מתנו הכי, אותו נקרא לזה אותו סיפור, אותו קטע, אבל בגרסה אחרת. אמר רב יהודה, אמר שמואל, תשימו לב, מקודם ראינו רב ושמואל דאמרי תרוויו, פה אנחנו נראה הפרדה בין דברי רב לדברי שמואל. אז רב יהודה מצטט את שמואל, לא שנו אלא בביתין, אבל חוץ לביתין משביעין אותה. זה דומה ללשנה הראשונה שגם מובא בשם שמואל, אבל פה רב אומר אחרת. ורב אמר אפילו חוץ לביתי נמי אין משביעין אותה. רב לתמי, רב הוא עקבי בשיטה שלו, ורב לא מגבי כתובה לאמרת. רב היה נמנע מלהגבות כתובה לאלמנות, כי יש חשש שאולי כבר קיבלה את התשלום ואין דרך לוודא אחרת, כי האמצעי של להשביע אותה אצל רב לא קיים, לא בבית דין וגם לא מחוץ לבית דין. הגמרא שואלת בכל זאת, למה רב לא גבה ולאדרה ולגבי, למה לא מדירים אותה נדר שבעקבות הנדר שהיא תגיד, למשל היא תאסר הנעת פירות העולם על עצמה אם היא נהנתה מכתובתה. הגמרא עונה למה רב לא שמח על נדר כזה בשני דרב קילי נדרי. נדרים הם קלים בעיני אנשים, ויש אנשים שהיו נודרות אף הפי שזה לא אמת. במילים אחרות, היא הייתה נודרת שתאסר פירות עולם על עצמה אם היא קיבלה, והיא באמת קיבלה, והיא לא תחשוש מפני הנדר שהיא נדרה. יש כאן סימון חדש, הצורה של צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו כותבים שני מעשים עם אלמנות שבאו לפני רבנים לגבות כתובותיהן. פס כפול מדגיש ונאמר להן שרב לא מגבי כתובה לאלמנה, ואנחנו גם נראה הדגשה עם כפכוב שמות. אנחנו פונים לגמרא, סיפור הראשון, היי דתי לקמי דרבונה. אמר לה, מה יעביד לך? האישה הזאת היא אלמנה שרצתה לגבות כתובתה, ורבונה אמר, מה אני יכול לעזור לך? כלומר, אני לא יכול לעזור לך, דרב לא מגבי כתובה לאמרת. אמרה לי, מידי הוא תאמה, אלא דילמה נקיתנה מידי מכתובתי. זה שרב לא מאפשר אמנות לגבות כתובתן, זה בגלל החשש שאולי היא כבר קיבלה התשלום, אז אין, לא מגיע לה תשלום כפול. ממשיך האישה הזאת ואומרת, חי השם צבקות, אם נהניתי מכתובתי כלום, והיא נשבעה שהיא לא קיבלה שום דבר. אמר רב הונה, מודה רב בקופצת, אם היא קפצה ונשבעה, אז במקרה כזה אנחנו נסמוך על השבועה והיא תקבל את התשלום. ההיא דעתי לקמי דרבה בר רב הונה. אמר לה, מה יעביד לך? דרב לא מגבי כתובה לאמרת. ואבא מרי, זה בן של רב הונה, וזרינו מקודם, אביו לא מגבי כתובה לאמרת, אז מה אני יכול לעזור לך? אמרה לי, הב לי מזוני. אם אני לא מקבל את הכתובה, אז אני בתור אמנה ממשיכה, אני אמורה להמשיך לקבל תשלום עבור מזונותיי. אמר לה, אז רבה עונה לה, מזוני נמי לת לך. את לא מקבלת מזונות, את לא רשאית לקבל מזונות מהיתומים. אמר רב יהודה אמר שמואל, התובעת כתובתה בבית דין, גם אם היא לא קיבלה שום תשלום עדיין, אבל היא תובעת כתובתה בבית דין, אין לה מזונות. היא כל כך התעצבנה, גם לא כתובה, גם לא מזונות. אמרה לי, הפכוה לקורסי, תהפוך את הכיסא שעליו הוא יושב, והיא ממשיכה ואומרת, כבי תרי עבדה לי. כבי תרי, הכוונה לאתה פוסק לרעתי כשניים, כרב שלא מגבי כתובה, וכשמואל שמפסיד מזונות. אני לעניות דעתי מה שמקומם אותה ששני זה שני פסקי הלכה כשתי שיטות שאם היו פוסקים כשיטה אחת היא כן הייתה מקבלת משהו. מה הכוונה שלי? נכון שרב לא גובה כתובה, אבל אם לא היו פוסקים כשמואל, הייתה בכל זאת מקבלת מזונות. ואם אתה רוצה לפסוק כשמואל שהיא לא מקבלת כתובות מזונות, לפחות תפסוק כשמואל שמאפשר לי לגבות הכתובה. כך ראינו מקודם ששמואל בלישנה ראשונה ראינו שמשפיעים אותה מחוץ לבית דין, וגם בלישנה שנייה כך סבר שמואל שכל ההגבלה של להשביע אותה זה רק בבית דין, אבל חוץ לבית דין משפיעים אותה. אז אם ככה סברה האישה, אם אתם רוצים לפסוק כשמואל לרעתי בעניין גביעת או תביעת מזונות, בכל אופן למה פסקתם נגדי בעניין הכתובה? וזה קומם את האישה הזאת. הפיכת הקורסה, יש ברשי פירוש, שני פירושים הפכו לקורסי ותרצועה, הפכו כיסאו וזקפו, כדי זה בהמשך הגמרא, אבל כדאי להבין מה זה הפיכת הקורסה, כדי שיתקיים הכללה. בכך פירוש אחר, הפכו לקורסי תשפל גדולתו. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אז היא רצתה להשפיל את רבא בר רב הונא, אז מה בהמשך? ממשיך הגמרא, הפכוה לקורסי ותרצועה. הם באמת הפכו את הכיסא שלו וחזו להושיב אותו כדרכו. ואפילו אחי, למרות שעשו כך, לא יפריק מחודשה. הוא, רבא רב הונא, לא ניצול מלבוא לידי חושה או לבוא לידי חולי. מה שאנחנו רואים פה שאותו כללה של האישה איכשהו תפס. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו גביעת כתובת גירושה, א' על ידי שבועה, ב' על ידי נדר. שוב פעם, כל הדברים האלו הם מחשש שאולי היא כבר קיבלה תשומע. אנחנו רוצים לוודא שהיא לא קיבלה. אמר לי, אומר הגמרא, אמר לי רב יהודה לרב ירמי הבירה, אדרה, לשון נדר, אדרה בבית דין ואשבעה חוץ לבית דין, זה כשמואל שראינו מקודם, וליתי קלה וליפול בעודני, ואני רוצה לשמוע שביצעתם כך. רשי כותב וליפול בעודני, עודני זה עוזני, חפץ אני שישמע הכל באוזני שהוגבה כתובה בימי. חזרה לגמרא, דבאינה כי הכי דאביד במעשה, ורשי כותב דבאינה דאביד במעשה כשמואל רבי. כאן הדובר הוא רב יהודה שהוא היה תלמידו של שמואל. אני הייתי אומר שיש כאן לעיין, כי ידוע שרב יהודה קודם למד אצל רב, ואחר כך כשרב נפטר הלך ללמוד אצל שמואל. רש"י מדגיש את העובדה ששמואל היה רבו, רק כדאי לדעת שגם רב היה רבו. אבל רש"י אומר פה, אני רוצה דאביד במעשר, אני רוצה שיהיה פסיקה כשמואל רבי שאפשר גביעת על ידי השפעה מחוץ לבית דין, להוציא מליבן של תלמידיו של רב כגון רב הונה ובית דינו שלא היו מגבים כתובות על מנה. יכול להיות, אני מעלה השערה, שלרב יהודה, שגם היה תלמיד של רב, חלק על רב הונה במה שהם סברו שהוא שיטת רב. בכל אופן, אנחנו ממשיך בגמרא. גופה, אמר רבי זר משמואל, לא שנו אל אלמנה. זה הזכרנו מקודם, יש לנו גם כוכבית מצל הגמרא, אפשר לחזור למעלה שלראות איפה זה מצוטט מקודם. אז הם אמרו לא שנו אל אלמנה, אבל גרושה משביעין אותה. הגמרא שואלת, וגרושה דעדרה לא, לא מטילים נדר עליה? ואנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה שממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב'. שלחו מתם, שלחו מארץ ישראל, זה כאן שם אייך, פלוניתה בת פלוני, קבילת גיטה, אותה אישה קיבלה גט, מדבר פה הגרושה, מין ידע דאחה בר עדיה דמיטרי, יש לו שם אחר גם כן, שם נוסף איה מרי, ונדרית ועשר פירות שבעולם עלה דלא קבילה מכתובתה, והיא נדרה שהיא יעשר פירות עולם עליה, שהיא טוענת שהיא לא קיבלה מכתובתה אלא תשלום חלקי, גלוף גירה אחד. גלוף גירה זה פריט של בגדים, רש"י מביא לשון לועזי. יש בשוליים פירוש כסות, כסות עבה של צמר. אז היא, זה כן קיבלה, וספר תהילים, וספר איוב, וממשלות בלויים. ממשלות זה ספר משלי בלוי. והגמרא ממשיכה לעמוד ב', ושמן, ושמנו, עשינו שומה בחמישה מנה. ויש יתרה, יש לה לגבות עוד לעניין כל תשלום הכתובה. והמסר שהם שלחו ממשיך, לכשתבוא לידכם הגבוה את השער, תאפשר לה לקבל את השער, את היתרה. הרי היא נדרה שפירות העולם יהיו עשויים עליה אם היא קיבלה יותר מאותם חמישה מנה. אז מה אנחנו רואים? שמדירים, מטילים נדר לגרושה כדי לגבות כתובה. אמר רבשי, ההוא גט יבמין אבה, זה לא גרושה רגילה, מדובר פה על יבמה שנתנו, שאחד מהיבמים נתנו לגט, זה בעצם אלמנה. זאת אישה שמת בעלה ללא ילדים ועמדה להתייבם לאחד מהאחים שנשארו בחיים, והיבם, אחד מהיבים, נתנו לה גט. גט הוא לא סוף פסוק לעניין היתר היבמה לשוק, היא צריכה גם כן חליצה, אבל בשורה תחתונה הגבייה של האישה הזאת, גביית הכפולה, זה מטעם שהיא הייתה אלמנה, ואין כאן הוכחה לגבי גרושה רגילה. איתקין רבן גמליאל הזקן שתי נודרת. כאן אנחנו רואים משולשים, ובשוליים רואים את המשולש, וכתבנו שתי דעות עד מתי אלמנה יכולה לידור ולגבות כתובתה. דעתו של רב הונה, עד שלא תנסה לשני. רב נחמן, אפילו ניסית לשני, נודרת וגובת. הגמרא, התקין רבן גמליאל הזקן שתי נודרת וכו'. אמר רב הונה, לא שנו שנודרת וגובה כתובתה, אלא בשלו ניסית. אבל ניסית אין מדירין אותה. הגמרא שואלת, ניסית, מה הייתה עם הלא? דה מייפר לבעל, כלומר הנדר שהיא תידור לא יהיה נדר כי הבעל יפר את הנדר, כי לא נישאת נמי גם אם היא לא התחתנה עדיין לכי מצווה מפר לבעל. אותו דבר, הבעל יפר, אז לא נטיל עליה דבר שלא יחזיק מעמד. אז למה לפי רבונה, אם היא עוד לא נישאת, היא יכולה לדור ולגבות? הרי הבעל יפר את זה. הגמרא עונה, אין הבעל מפר בקודמין. אם היא נודרת לפני שהיא מתחתנת עם השני, זהו, אין לו שליטה על נדרים שקדמו לנישואיו. הגמרא שואלת, ונחוש דילמה אזלה לגבי חכם ושרילה? אז יפה, היא נודרת, אבל היא יכולה להתיר את הנדר על ידי שאלת חכם. הגמרא עונה, לא צריכים לחשוש מפני זה, כסבר. צריך לפרט את הנדר. מי שבא לפני חכם להתיר נדרו, הוא צריך גם לפרט למה הנדר נאמר. ורשי כותב, צריך לפרט את הנדר. הנשאל לחכם על נדרו, צריך לפרט איך נדר הנדר הזה. וכי מפרטה כמה, כשהאישה הזאת תפרט את הרקע, ליתומים נדרה, היא נדרה מול יתומים כדי לגבות כתובתה, וכך נדרה, אם נהניתי מכתובתי כלום, אז כאשר החכם ישמע את זה, לא שאולה, הוא לא יתיר את הנדר, אז אין חשש מפני התרת הנדר, ולכן אפשר לסמוך על נדר שהיא תידור לפני שהיא מתחתנת עם גבר שני. רב נחמן אמר, אפילו ניסית, גם היא ניסית עם גבר שני והיא רוצה לגבות כתובתה מהיתומים של הראשון, היא נודרת וגובה. הגמרא שואלת, ניסית? ודאי מפר לבעל. איזו ערך יש לנדר שלה אחרי שהיא ניסית? הוא יפר את הנדר. אז אין לנדר שלה שום שכנוע משמעות כדי לאפשר לה לגבות הכתובה. הגמרא עונה, דמדרינן לברבים. נדר שהיא נודרת בפני עשרה, לפי השיטה כאן בגמרא, נדר כזה אין לה הפרה. מיטיבי, כאן הגמרא מעלה קושיה, ונקדים ונאמר, קושיה מול רב הונא. ניסית גובה כתובתה עם נדרה. מי לאו נדרה השתה אחרי שהיא ניסית. ורב הונא אמר שזה שמדירים את האישה זה רק שלא ניסית, אבל ניסית לא מדירים, וכאן משמע שהיא התחתנה עם שני, בכל זאת מדירים אותה. לא, זה לא פירוש נכון. אלא מה? דנדרה מעיקרה. הטילה את הנדר עליה לפני שהיא התחתנה עם השני. והתניה ניסית, נודרת וגובה כתובתה, וזה לא כמו רב הונא, כאן הסדר הוא ברור, היא קודם התחתנה עם גבר שני ואחר כך נודרת כדי לגבות הכתובה. עכשיו, ואם תשאל, הרי הבעל השני יפר לה, אז מה זה עוזר? אז אנחנו נתקדם בגמרא. תנאי אי, קיים מחלוקת תנאים בנושא של הפרת נדרים. דעיקה למען דאמר, נדר שודר ברבים, יש לו הפרה, ולפי זה היא לא תגבה כתובתה בגלל שהוא מפר לה. וכך סובר רב הונא שראינו מקודם, ולכן אומר ניסית אין מדירים אותה. כי זה לא יועיל, מאחר שאפילו אם היא נודר ברבים, בעלה יכול להפר לה. ממשיך הגמרא, ואיקה למען דאמר, יש דעה אחרת בתנאים, אין לו הפרה, שנדר שודר ברבים, אין לו הפרה, וזה יסביר את הברייתא שלמדנו עכשיו, שניסית, נכון, היא ניסית לגבר שני, היא תידור נדר ברבים, והוא לא יכול להפר לה, ולכן, הנדר הזה יועיל כדי לאפשר לה לגבות כתובתה. איבאי להו, צריך לפרט את הנדר. מי שנשאל לחכם להתיר נדרו, האם הבא לחכם צריך לפרט, לתת רקע על סמך מה, למה נדר את הנדר, או אינו צריך לפרט. רב נחמן אמר אינו צריך, רב פאפ אמר צריך, רב נחמן אמר אינו צריך, דאי אמרי צריך, אם מטילים על הבא לשאול הנידוע את הצורך לפרט, זימנין דגייז לדיבורי. הוא לא יפרט אותו, גייז זה כאילו לחתוך, לקצץ, לגזוז, הוא לא יפרט את הכל. וחכם מי דשמע מפר ואסמך מה שכן מפורט, החכם יפר. רשי כותב וחכם אינו מפר אלא לדעת מה שישמע, הלכך לא יפרט על מה נדר, אלא יאמר כך נדרתי ועשרתי עליי פירות מן פלוני. ממשיך הגמרא, רב פאפה אמר צריך משום מילתא דאיסורה, רשי כתב משום דאיסורה, שמה על דבר איסור נדרה, כגון על גיבוי כתובה, וכגון יעשו עליי כל פירות של עולם עם עבור עבירה פלוני, ובא להתיר את נדרו סתם ורוצה לעבור עבירה. אז לכן אומר רב פאפה שחשוב לפרט בעניין גיבוי כתובה, זה מה שלמדנו מקודם, שככה החכם לא יתיר את הנדר. תנן, אנחנו מעלים כאן קושיה, ותשימו לב קושיה עד סוף העמוד, קשה על רב נחמן. כאן מדובר על כהן הנושא נשים בעבירה, כהן שנשא אישה שאסור לו לשאת, כמו גרושה, פסול, הוא פסול לעבוד בבית המקדש עד שידור הנאה, עד שהוא ידור הנאה ממנה, שהוא לא תנה ממנה. ותני עלה, לגבי זה הברייתא אומרת, נודר, אותו נדר שהוא לא ימשיך ליהנות ממנה, נודר ועובד, יורד ומגרש. הוא יורד מהעבודה, גומר את העבודה ומגרש. והיא אמרת, אינו צריך לפרט את הנדר. לחוש, למה לא נחשוש דילמה אז לגבי חכם ושרילי? אותו כהן, לפי רב נחמן, אותו כהן לא צריך לפרט, ואז הוא, את הנסיבות, למה הוא נדר, והוא, אותו כהן, יקבל היתר שיכול להמשיך להנות מאשתו שהוא נעשה בעבירה. אנחנו ממשיכים ללמד וב עמוד א', בעניין הכהן דמדרינן לי ברבים. אותו כהן שאנחנו מאוד רוצים שהוא ייפרד מהאישה כדי שהוא יכול להמשיך לעבוד, נכון, הוא לא צריך לפרט, אבל הנדר שהוא נודר יהיה ברבים, ונדר כזה אין לו הפרה, ולכן אפשר לסמוך על כך שהוא ידעו הנאה, ואחר כך הוא יגמור את העבודה, עבודת המקדש שהוא עושה, ויגרש אותה. כמו הממשיכה, הניחה למדה מהנדר שהוא דה ברבים, אין לו הפרה, זה פתרון טוב לפי הדעה הזאת. אלא למדה אמר, יש לו הפרה, מהי עיקה למימה? אנחנו ראינו בלמד המודבד, באמצע עמוד, שבעצם שקיים שתי דעות בעניין נדר שהוא דה ברבים, ואחד מהם היה שיש לו הפרה. ענה הגמר עונה, דמדרינן לי על דעת רבים. רשי כותב בשורה השינה, ראשונה על דעת רבים, כך יאמרו לו, הרבים יגידו לו אותו כהן, הרי אנו מדירים אותך על דעתנו. והגמרא ממשיכה ואומרת, דאמר מימה, הלכת אפילו למד, דאמר נדר שהוא דעת ברבים, כלומר בנוכחות עשרה יש לו הפרה, על דעת רבים אין לו הפרה. והני מילי שהנדר שנהודה על דעת רבים אין לו הפרה לדבר הרשות. רשי כותב שאין צריכים להפרתו לצורך דבר מצווה. ממשיך הגמרא ואומרת, אבל לדבר מצווה יש לו הפרה. אם ההפרה, הפרת הנדר הוא לצורך איזושהי מצווה, גם כשמדובר בנדר שהודר על דעת רבים, יש לו הפרה. והנה סיפור על כך. כי ההוא מקרי דרבקי, היה מלמד ילדים, מלמד תינוקות. דאדרי רב אחא דעת רבים, רב אחא הטיל עליו נדר בסגנון הזה של על דעת רבים. למה הדירו אותו? דהוי פשע בינוקי. רשי כותב, דהוי פשע בינוקי חובתן יותר מדי. יש אולי פתח להתיר איזושהי פליק או משהו כזה, לא ש... אל תצאו מהשיעור הזה עם איזושהי רישיון לענישה כזאת, אבל לפי דברי רש"י ניתן לדייק שלא היו מדירים אותו אם היה חובט מעט. הבעיה שלו היה חובטן יותר מדי. ומה המשך הסיפור? ואדרי רבינה, אותו מקרי דרבקי, סליחה, והדרי רבינה, רבינה החזיר אותו למשרה, כלומר התיר את הנדר שהוטל עליו. דלא השתכח דדי כבתי, מה לעשות, הוא היה רע מבחינה הזאת שהוא היה מכה את הילדים יותר מדי, אבל לא היה מלמד שהיה כל כך דקדקן כמותו. וזה היה מה שאמרנו מקודם לצורך מצווה. והעדים חותמים על הגט מפני תיקון העולם. כאן רש"י כותב מפני תיקון העולם, דילמה מייתי, מייתי לשון מוות, מת, ימותו, דילמה ימותו על ידי מסירה. אותם עדים שרואים מסירת הגט מהגבר לאישה, שהם, אנחנו דיברנו על כך רבות בעבר, עדי מסירה קרתי, הם אלו שמטילים כוח בגט להיות גט, אבל אם הם ימותו, הוא מערער בעל אומר לא גירשתיה, ויבוא בהמשך הבעל לטעון לא גירשתי, אנחנו נסמוך על כך שעדים חתמו על הגט לומר שאתה משקר. הגמרא שואלת, מפני תיקון העולם אתה אומר שחתימת עדים הגט הוא מדרבנן, כמו שהסברנו? דאורייתא היא, זה לא תיקון העולם, זה מן התורה, דכתיב וכתוב בספר וחתום. פסוק בירמיה זורים שכתיבת שטרות כולל החתימה, אז זה על פי פסוק, לא איזו תקנה מאוחרת דרבנן. אז כאן אנחנו רואים מעוינים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מתנה שני תירוצים לשאלה איך קטן ידעידים חותמים בני תיקון העולם אם כתוב בקרא דחותמים. אמר רבא, ממשיכים בגמרא, לא צריכה אלא מה שכתוב מפני תיקון העולם לרבי אלעזר. לפי שיטת רבי אלעזר זה כן מפני תיקון העולם, דאמר שיטת רבי אלעזר בעניין גיטין, עדי מסירה קרתי, אותם עדים שאומרים מסירת הגט הם קרתי, הם גורמים את הקריטות, את הגט, הם גורמים את הגט להיות גט. אז תקינו רבנן עדי חתימה בשיטת, לפי שיטת רבי אלעזר, זה שהעדים חותמים זה תיקון העולם, זה תיקון רבנן. מפני, אני קורא עוד פעם, תקינו רבנן עדי חתימה מפני תיקון העולם, דזימנן דמייתי, אותם עדי מסירה אולי ימותו, דזימנן דמייתי סהדי אי נמי, זימנן דאזלי למדינת הים, אותם עדי מסירה אולי הם ילכו למרחקים. ומה לגבי הפסוק? הפסוק הוא עצה טובה, שמעיקר הדין לא צריכים חתימה, סומכים על עדי המסירה. אז מפני תיקון העולם, שאם אם עדי מצר ימותו או ילכו למרחקים, יבוא הבעל וירער על הגט, אנחנו נראה שהגט הזה חתום, וזה ידחה את ערעור הבעל. רב יוסף אמר, אפילו תימה לרבי מאיר, הוא סובר שעדי חתימה קלפי. אז מה זה תיקון העולם אם, אם, אם החתימה של העדים הוא זה שגורם לגט להיות גט? זה אומר שזה מה שהתורה מצפה, לא תיקון העולם. אז זה ככה, התקינו שיהיה עדים מפרשים שמותיהם בגיטין מפני תיקון העולם. רש"י כותב מפני תיקון העולם, שמאחר שיתפרשו שמותם יחסו אחר יודעיהם, מי שמכיר אותם ומכיריהם, להעיד על כתב ידם. כדתניה, בראשונה היה כותב אני פלוני חתמתי עד. בריטב"א יש גרסה אני עד וחתמתי עד. אז אנחנו לא מזהים על מי מדובר לפי מה שהריטב"א גורס. אז נמשיך בגמרא, אם כתב ידו יוצא ממקום אחר כשר, אם אנחנו יכולים להשוות את החתימה הזאת למה שהוא חתם במקום אחר כשר, ואם לאו פסול. אמר רבן גמליאל, תקנה גדולה התקינו שיהיו מפרשים שמותיהם בגיטין מפני תיקון העולם. ברש"י מוקדם יותר בדיבור המתחיל מפרשי שמותיהם, ראובן או שמעון, זה נקרא לפרש, לכתוב במפורש השם. מעיקרה לא היו חותמים אלא אני פלוני חתמתי עד, ולא היה נוקב שמו. אנחנו חוזרים לגמרא, ובסימנה לא צורה, סימן זה צורה, ציור, זה לא נכתב, לא נחשב חתימה. והרב כשהוא היה חותם על שטרות, הוא צייר קברה, הוא היה מצייר צורת דג, ורבי חנינה צייר חרוטה, זה ענף של דקל, רב חיסטה סמך, רב הושעיה רואין, רבא בר רב הונה צייר מקוטה, זה וילון של ספינה. הגמרא עונה, נכון הם לא פירשו שמותיהן, אבל מה שהם כן ציירו זה מספיק. שני רבנן דבקיין סימניו, הסימנים האלו, הציורים האלו היו מפורסמים בעיני הציבור, לכן אפשר לסמוך על הסימנים האלו. שואת כמה מעיקרה במאי אפקנו, בהתחלה איך נהיה כל כך מפורסם, כי בשטר הראשון שרב צייר דג, איך היינו משייכים את זה לרב, מה אפשר את הפרסום? הגמרא עונה בדיסקי, רש"י כותב מעיקרה במה יפקינו, במה הודיעו לבריאות שאלה חותמיהם בשטרות. לקה למימר מעיקרה דה אמרת התקינו. הגמרא עונה בדיסקי, שטרי שאלות ותשובות ושלומות, מכתבים שהיו אנשים כותבים לרבנים האלו שאלות, והרב היה עונה תשובה, ובסוף התשובה היה חותם עם ציור כזה. אז עם השנים זה נהיה מפורסם, וגם שלומות זה איגרות שלום, לאו דווקא איגרות או מכתבים של, של תוכן הלכתי, אלא מה שלומך, דרישת שלום. ועם הזמן אנשים זיהו שזה כך רב חותם, כך שאר הרבנים חותמים את התשובות שהם שולחים לשואליהם, ודרך זה נהיה מפורסם, ובכך אנחנו סומכים על, על החתימה של רב בשטרות בצורת דג. עד כאן שיעורנו להיום.